ישראל כץ, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לכם.
מה שלומך?
מצוין.
מה שלומנו?
משתפר.
כן? כל כך הופתענו והתרגשנו.
מה משתפר? תמיד טוב להתחיל באופטימיות.
אני חושב שלצד הדיון שיהיה היום על אפשרויות של ערכת סגר וכו', ונראה מה יש שם בדיון, כבר רואים את האור בקצה המנהרה או במעלה ההר בצורה מאוד ברורה, ואנחנו מכינים במשרד האוצר תוכנית אחרונה לסיוע לעסקים להיפתח ולחזור לפעילות מלאה בתום הסגר, באופן הדרגתי, מתחילת פברואר. ולכן זו נקודה שאף מדינה בעולם עוד לא נמצאת בה. רק עכשיו הנשיא הנבחר ביידן הביא תוכנית של 1.9 טריליון דולר, והוא קבע שהיא תימשך עד ספטמבר, כולל מתן דמי אבטלה למובטלים, דבר שכאן היו אנשים שפיקפיקו. אנחנו נהיה שם הרבה יותר קודם, ואנחנו גם פרסנו רשת ביטחון.
רגע, נהיה קודם באיזה מובן? מה זאת אומרת נהיה קודם?
במובן של יכולת המשק לחזור לעבודה. בסופו של דבר, לצד הורדת התחלואה, מבחינתי, המטרה שיספקו לי כלים, לפתוח את העסקים באופן מלא, כולל תחומים שהיו סגורים, כמו אירועי התרבות, הספורט, ההסעדה, התיירות ודברים אחרים. והמשק הישראלי יוכל להפגין את חוזקו. החוזק שלו נמדד בזה שירדנו רק ב-3.3% תוצר בשנה החולפת. אלה כבר הנתונים, זה לא הערכות. בין המדינות החזקות בעולם בהיבט הזה לצד דרום קוריאה אולי ומדינות אחרות. וכל הגירעון, כל הגירעון הלך לסיוע. הרי מצד אחד אומרים, תגבירו את הסיוע.
רגע, ישראל כץ, בוא אחד אחד. דיברת על הסגר. יהיה דיון בממשלה אם להאריך את הסגר או לא. מה עמדתך שלך?
אני מצד אחד, הנטייה שלי היא תמיד לפתוח את העסקים. מצד שני, אני מבין שצריך לדייק מאוד את המהלכים האחרונים. אני אשמע את נתוני משרד הבריאות. אני אראה מה המשמעות שלהם, האם תוספת של כמה ימים היא יכולה באמת לגדוע את שרשרת ההדבקה, להוריד את התחלואה ולאפשר לאפקט החיסונים לעבוד, כי זה הדבר העיקרי, ולפתוח את המשק בצורה מלאה. לפי זה תיקבע עמדתי בדיון.
תסביר, מה מבחינתך משרד הבריאות צריך להציג, כמה מצבנו השתפר מבחינה בריאותית לנוכח הערכה של שבוע או שבועיים או שלושה? מה מבחינתך עלות התועלת בסיפור הזה?
מדובר כאן בחיים הכלכליים של העם הזה, של המדינה הזאת. כל יום יש לו משמעות מבחינת הפגיעה, והם צריכים להראות ולהוכיח שכל יום יוריד תחלואה ברמה כזאת שיוכלו לחזור יותר מהר ובאופן קבוע וסופי לפעילות. אז זה בדיוק יהיה הדיון. אני לא בא אליו רק כשר אוצר. אני בא אליו כמי שמסתכל במבט בוחן על כל מכלול הדברים. המטרה שלי, שהמשק יחזור לפעילות בטוחה, נרחבת ומלאה. ואנחנו, אמרתי, פרסנו רשת ביטחון. אלמלא הייתי פורס את רשת הביטחון, הרחובות היו מלאים במוחים. זה לא יעזור. אני רואה שכל מיני ארגוני עצמאים פשוט מתפרקים, כי הם הולכים לפוליטיקה, כי אין להם, איך הם אמרו, האנשים לא תומכים בהם. כי ניטרלתי את המרעום הזה שהיה כשנכנסתי לתפקיד עם מאות אלפי אנשים שמחו בצדק. ואנחנו תיאמנו את תוכניות הסיוע.
בוא נרד עם תוכניות הסיוע האלה, רגע.
לא,
הנה בעניין הזה, בוא נרד רגע לרצפה, לפרטים עם תוכניות הסיוע האלה.
כן, בבקשה.
בן אדם שסגר את חנותו בשבועיים, שלושה האחרונים בגלל הסגר, אין לו פרנסה בשבועות האלה, מה הוא מקבל?
הוא מקבל עד 15,000 ש"ח בחודשיים דמי קיום אישיים. הוא מקבל עד 500,000 ש"ח בחודשיים מענק על ההוצאות הקבועות. הוא מקבל את כל תשלום הארנונה. ברגע שהוא נפגע, ואם הוא סגור אז ודאי, ב-25% לפחות, הוא מקבל את כל תשלום הארנונה מהמדינה בדרך שאנחנו מבצעים אותה. כלומר, יש כאן, הוא מקבל גם הלוואות שעכשיו אנחנו משפרים אותן, שהוא יוכל, אם הוא רוצה, בהלוואות אטרקטיביות. עכשיו, כל הדבר הזה לעצמאים, כולל הקטנים, לעסקים הקטנים, הבינוניים והגדולים גם, זה נותן סיוע מאוד נרחב. אבל ברור שהמטרה היא לפתוח את המשק, וכרגע אנחנו מכינים, ממש הודעתי אתמול, תוכנית אחרונה של סיוע משמעותי, כדי שלא רק לבלום את הפגיעה, כמו שעשינו עד עכשיו, אלא לאפשר ליציאה לצמיחה, להרחבת פעילות, לקליטת עובדים, ציוד, מכשירים, כל מה שעסקים צריכים. כדי לחזור, אנחנו ניתן להם את הכלים בקנה מידה נרחב, אני אביא את זה לממשלה, אני אביא את זה לכנסת.
אגב, בהתלבטות שלך בין להאריך את הסגר ובין לא, יש גם איזה דרך ביניים, אולי להסתכל למפת התחלואה ולהגיד, אוקיי, יישובים שיש בהם 30% תחלואה, נשאיר אותם סגורים, ויישובים שיש בהם 2-3-4%, אותם נפתח.
אני אומר לכם, משרד הבריאות אמור להנהל את המערכת הדיפרנציאלית הזאת, ועד עכשיו זה לא קרה בפועל. עכשיו יכולים להצביע על החרדים ועל הערבים ועל צעירי תל אביב, כולם הפרו. זה לא שמישהו, פעם קבוצה אחת יותר ופעם אחרת פחות. בכלל, התפיסה שלי שקשה לאכוף בעולם המערבי, בדמוקרטיות, לא רואה שמדינות מצליחות לאכוף ממש. מתי הסגר הוא אפקטיבי?
אתה רואה צעירי תל אביב, לא, אתה רואה צעירי תל אביב מפירים את הסגר כמו שאתה רואה בים של סרטונים מבני ברק, או את אלוף רוני נומה שאמר אתמול שלהערכתו 15% ממוסדות החינוך פתוחים במגזר החרדי, אתה רואה?
כל הפרה צריך לטפל. כל הפרה צריך לטפל עבור האנשים עצמם ועבור המדינה ועבור השכנים בערים השכנות.
אבל אתם כל הזמן נזרים, יש מי שיעריך בגלל השיקולים פוליטיים ואומרים, ומיד כל פעם שאתה אומרים המגזר החרדי, מיד אומרים גם צעירי תל אביב וצעירי רמת גן.
אבל אתה רואה את האירועים בפארקים בלי מסכות, ואתה רואה את המסיבות.
לא, אתה רואה גם ששליש מהחולים הם חרדים.
אתה יודע, גם ברעיון הזה, אוקיי, עכשיו אנחנו כאילו בוויכוח פוליטי בין תל אביב לבני בני ברק.
לא, 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 אנחנו בוויכוח על הפחד, על הפחד הפוליטי שלכם להתעסק עם החברה החרדית משיקולים פוליטיים.
תבינו דבר אחד.
זה הדיון.
אני אומר את זה, למרות שלא אני ממונה על התחום הזה, אני ממונה על הכלכלה, ועל מתן מענה, ואני עושה ועשה.
דברים כמובן קשורים, הדברים כמובן קשורים אחד לשני. כדי לעזור לכלכלה שאתה ממונה עליה, אולי כדאי לאכוף איפה שצריך.
רק אומר, האכיפה, היא צריכה להיות רק אם הציבור יש לו מודעות, ואז המשטרה יכולה להוסיף אכיפה. אם באופן כללי לא, לא, לא מקיימים, אז קשה מאוד גם כן לאכוף.
לא הבנתי, לא, רגע, ישראל קאס, לא הבנתי את הנקודה הזו.
יש מודעות ציבורית, ואפשר להסביר לציבור וגם לבצע אכיפה.
איפה אין מודעות? שנה אחרי תחילת הקורונה יש מקומות שלא יודעים שהקורונה היא בעייתית?
אני אומר באופן
כללי. אולי כדאי פשוט לאכוף איפה שיש עבריינים?
אני לא, אני דחפתי, נתנו סמכויות לפקחי הרשויות המקומיות, הייתי מעורב בדבר הזה ודברים אחרים.
זה לא עובד.
בעולם המערבי אי אפשר לאכוף בניגוד לרצונו של הציבור, בקנה מידה
של איזה ציבור?
מה זה אכיפה?
כלל הציבור. ורק כשעושים סגר, שאנשים סגורים בבתים, במרחקים, ומוגבלים, ויש מודעות ציבורית, אפשר לאכוף. אבל בואו באמת לא נעסוק בסוגיה הזאת.
לא, אבל זו סוגיה מאוד חשובה. זו סוגיה שהורגת את כולנו וגם את הכלכלה והאוצר שאתה אחראי עליהם.
נכון, אני הייתי מקווה שתהיה אכיפה אפקטיבית, שתעזור להוריד את התחלואה.
למה אתה חושב שהיא לא קיימת, אבל? אבל למה אתה חושב שהיא לא קיימת?
אכיפה לא קיימת מכל מיני סיבות.
תן אחת.
ולא רק במקום אחד. אין אכיפה אפקטיבית אם הציבור לא מקבל על עצמו את העניין הזה.
לא, אבל התפקיד של אכיפה זה לגרום לציבור שלא רוצה לקבל, לקבל.
אם כל הציבור היה נוהג בשכרות, אז לא היו אומרים, טוב, הציבור לא רוצה לנהוג בפיקחון, אז ניתן לו לנסוע.
ראייה כללית אמיתית, אם נבחן אחורה, אני מקווה שפה ניפטר מהמחלה הזאת, ואנחנו בדרך לזה, עם החיסונים ועם שאר הדברים, קשה מאוד לאכוף שכלל הציבור, אתה, בסגר הראשון, היה חשש של אנשים מהמחלה, אז הם נשארו בבתים, אז היה אפשר לאכוף על מי שהיה חריג. היה סגר בפעם השנייה, שגם מוריד באופן אפקטיבי, ואני מקווה שגם הסגר הזה, עם כל הקשיים, יוריד אפקטיבית ויאפשר לחיסונים לעבוד.
אתה מסוגל להגיד, כן, יש בעיה ספציפית וחמורה יותר בחברה החרדית?
כרגע, זה בכל מיני סבבים. פעם זה, עכשיו זה בחרדים, קודם זה היה בערבים, אחרי זה היה במפורש. אני אומר צעירי תל אביב כמונח, כן, אני לא מדבר על משהו, היו הפרות מוחלטות בזה, שאנשים לא צייתו. אני הייתי, השתדלתי להימנע, אבל שהגעתי לניחום אבלים, אני רואה שאנשים בלי מסכות. ורוצים ללחוץ לידיים, ואני נמנע והולך ומתרחק. במקומות חילוניים, אני מבין שיש כאן בעיה נורמטיבית. זה ברור לחלוטין, ולא כדאי להפוץ את זה.
אבל כשאתה רואה ששיעור הבדיקות של המאומתים בתל אביב זה 4%, וביישובים חרדיים זה מרקיע שחקים.
יש שם כרגע בעיה, יש שם פריצת גדר, חד משמעית, והמנהיגות שלהם, הרוחנית, חייבת להבין שנשמרתם לא לנפשותיכם ולא סתם ביטוי. במקורות היהודיים, וודאי שצריכים כאן לדרוש הקפדה על כל הכללים, עבורם ועבורנו, ברור לחלוטין.
תגיד, יש מפלגה כלכלית חדשה,
בראשה עומד פרופסור ירון זליכה. אתה גם שומע את הבאז סביבו?
אני אומר לכם כך, אני שמח שהפכתי תפקיד שר האוצר לתפקיד מאוד אטרקטיבי. התחלה אמרו, זה בית כברות וכו'. כולם רוצים להיות שר האוצר.
אתה צוחק אבל, נכון? אתה אומר את זה בחיוך.
אני אומר את זה, אני אומר את זה במובן הזה, שאני מוביל כאן מהלכים שזוכים לשבחים בכל העולם. כל חברות דירוג האשראי הבינלאומיות, שהם הגורם הכי מוסמך, הם לא הורידו דירוג האשראי של ישראל וציינו לשבח פעילות הממשלה. שלושת החברות כבר. הפרשנים כאן אמרו, יורידו את הדירוג, הכל יקרוס וכו'.
לא, אני שואל אותך ספציפית על המועמדות של ירון זליכה ומה אתה חושב עליה.
אני לא מתייחס עכשיו, יש ככה הרבה מועמדים כמו פטריות אחרי הגשם.
גם נפתלי בנט אגב לקח את כל המפלגה שלו לעיסוק בתחום הכלכלי.
וכל אחד, בוא נאמר כך, שאני עשיתי לאורך השנים, אם זה בתחום התחבורה, הרפורמות הנקיות, שכולם מדברים עליהם היום שהם יעשו דברים דומים, בשמיים הפתוחים, בנמלים, ברכבות, בכבישים, בכל דבר, לא ראיתי שמישהו אחר עשה את זה, לא, אם לא, גם כשכיהן בתפקידים, וגם שהיה באחריות פוליטית, כל אחד מדבר. עכשיו אני לקחתי מצב מורכב, התאמתי אותו, רוקנתי את הרחובות, על ידי התאמת הסיוע. אני ישבתי עם השולמנים 10 פעמים. אני ישבתי עם לינדה, אלבז, נור עקיבא, שמייצגת את אנשי הבמה. ישבתי 20 פעמים. ועם אחרים ואחרים ואחרים, ומצאתי, וירון גינדי, וכל מי שמומחה ומוחה, ולקחתי את הדברים, והתאמתי אותם לתוך הפתרונות המיידיים, ולתוך יעדים של הורדת רגולציה, הסרת חסמים, כל הדברים האלה שאנחנו מובילים. ובפועל עובדה שפרסתי ופרסנו רשת ביטחון נרחבת לעצמאים, לבעלי עסקים, גם למובטלים, עד שיחזרו לעבודה. אני מקדם עכשיו תוכנית מענקים גבוהים מאוד למובטלים ותיקים, כרונים, שיוכלו לחזור לעבודה, לא על ידי ההנסה שלהם, אלא תמרוץ חזרה לעבודה, לשלם להם במקביל לעבודה, מתוך מסכורות החלל. אנחנו עושים הכשרה מקצועית נרחבת, הרבה יותר טובה ממה שהיה בעבר.
היה עוזר עם התקציב, אבל גם נכון?
היה
עוזר עם התקציב למשק הישראלי.
מה?
היה עוזר עם התקציב למשק הישראלי, נכון?
לא הבנתי.
היה עוזר עם התקציב.
כן, התקציב הפורמלי הוא דבר שלא היה תלוי בי, הרי היום בפוסט מורטום ברוסה זה היה ויכוח פוליטי, שאם היה עובר תקציב חד שנתי, ולא דו-שנתי, זה לא היה מבטיח את הרוטציה שכבר לא קיימת. ואני נקלעתי לדבר, אבל גם בתנאים הקשים האלה, הצלחתי להעביר בהרבה תמרון והרבה נחישות, תקציב המשיכי של 411 מיליארד, מתוך 412 בשנת 20, ו-420 מיליארד מתוך 426 ב-21, וגם את תקציב הקורונה מעל 50 מיליארד שקלים.
שר אוצר,
ולכן היום, רגע שנייה, ולכן היום אנחנו במציאות שהמשרדים מתפקדים, הדברים מטופלים, והסיוע ניתן, ולא רק שניתן, אלא גם נרחיב אותו כדי לאפשר לעסקים לצעוד את הקילומטר האחרון תוך כדי פתיחה.
שר האוצר, ישראל כץ, הליכוד, תודה רבה.
תודה רבה ויום טוב.
יום טוב.